עכשיו, אנחנו בפרק י"ט של ספר מסילת ישרים, בביאור חלקי החסידות. ואנחנו בסוף הקנאה, כן? ממאפייני מידת החסידות, זה האהבה. והאהבה באה לידי ביטוי בשלושה דברים, שהם השמחה, הדבקות והקנאה. עכשיו, לגבי הקנאה, למדנו חצי מדברי רמח"ל על אליהו הנביא, שהיה מקנה. כן? מידה יפה שהוא מקנה בשם שמיים. ואז הסברנו את ההבדל בין הקנאות הפסולה לבין הקנאות המשובחת. כן? למדנו שיש בזה שני מינים, ואפילו אותו אדם יכול לטעות. זאת אומרת שלפעמים הקנאה היא רצויה, לפעמים הקנאה על ידי אותו אדם פסולה. ואז למדנו על, לפי השיטה של חז"ל, דברי חז"ל, שפנחס הוא אליהו, אז נאמר בפעם הראשונה, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קנא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל, אם כן הקנאה הזאת הייתה קנאה משובחת. ולאחר מכן, כשאמר, קנו קניתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, אז רואים שהוא קיבל מעין נזיפה מלמעלה, ונפסל מנבואתו. כן, כמו שהרמב״ם אמר, שאף על פי שקנאותו של אליהו הייתה קנאות רק בדברים טובים, אבל אם היה נוהג בה כל ימיו, אז היה הורג את כל בני האדם, וזה חבל על הזמן. אני כאן בעמוד, במהדורת אשכול, זה בעמוד צדיק ט'. מי שיש לו מהדורת אשכול, מי שאין לו מהדורת אשכול, אינני יכול לעזור. וכבר הפליגו חכמינו ז"ל לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה. זה לקראת סוף פרק ט'. במהדורה שלך עמוד קופלמד. וכבר הפליגו חכמינו ז"ל לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה, וגזרו דינו להתפס בעוון החוטאים עצמו. זאת אומרת, לא די בכך שאתה נאמן לדבר השם, אתה צריך למחות בידי מי שאיננו עושה את רצון השם. כי אם אתה לא עושה את זה, סימן שבאמת לא אכפת לך. כלומר, עבודת השם אצלך איזה מין הובי. יש אחד שאוהב לאסוף בולים, ויש אחד שאוהב לעבוד את השם. זה ההובי האישי שלך. ואז, מי שאוסף בולים, אין ליבו רע על זה שכל בני אדם אינם אספני בולים. הוא אומר לעצמו, אני אוהב לאסוף בולים, אחרים לא, לא נורא. אולי אפילו זה יותר טוב, זה עושה אותי ייחודי. אני אספן הבולים היחיד בשכונה. מה שאין כן עבודת השם, עבודת השם, השם הוא בורא הכל, אלוהי הכל. אז לא ייתכן שעבודת השם שלי הפרטית לא תשאף בסופו של דבר להביא את כל בני האדם לעבודת השם, וממילא הקנאה, במובן הזה של מחאה על העבירה, זה דבר מתחייב. כן? חייבת להיות מחאה. עכשיו, מה זה מחאה? יש מחאה שהיא בעצם רק עצבנות. אתה עצבני ואתה קורא לזה קנאות. זאת לא מחאה אמיתית. אדם עצבני, אז הוא יכול לעשות ספורט, יכול לשתות קוסטה, ויכול להפגין. תמיד זה מדובר על איזה מין צורך לפרוק מטענים. ודאי שלא על זה מדובר, אלא מדובר על זה שהאדם מוחה מפני שזה כואב לו. כמעשה שפעם סיפר הרב יהושע צוקרמן בשכונת שערי חסד בירושלים. מכירים את שכונת שערי חסד? שכונה של צדיקים כולם צדיקים. שם לא נוסעים בשבת. אבל לא רחוק משם, ברחוב אוסישקין, נוסעים. אז כל שבת אחרי הצהריים יש קבוצה של אנשים שיוצאת משערי חסד לכיוון אוסישקין וצועקים שבס. עוברת מכונית, צועקים שבס. מגיע לשם גם איזה צדיק ששכחתי את שמו, וגם הוא נמצא איתם, שבת. כל נמוך.
אף אחד לא שומע.
אז אמרו לי או האחרים, תצעק. אבל למה שלי יצעק? אז אמרו לו, כי לא שומעים אותך. אז מה, אז אם אני יצעק, תשמעו. אתם רוצים שאני יצעק על יהודים? על יהודים אני לא צועק. אמרו לו, אז למה אתה בא? כי זה כואב לי. כשזה כואב לי, אני בא וצועק בלחש. כן? אז זה סימן שהקנאה אצלו קנאה אמיתית. כואב לו על החילול שבת, לא כואב לו נגד היהודים. אז הוא מרגיש צורך במחאה, איננו יכול לצעוק. כן? יכול להיות גם שאדם יצעק, באמת, אבל צעקתו תנבע מזה שזה כואב לו, ולא מתוך שזה כואב לו. זה כואב, המעשה כואב. חילול השבת הוא דבר כואב, אבל לא שאתה מעוצבן. לפיכך, באמת, יוצא שלא ייתכן שהקנאות תהיה שמי שרוצה לחלל את השבת יעשה את זה מאחורי הבית שלי ולא מול הבית. כן, יש מי שאומר כך, בכביש שבו אני גר לא ייסעו בשבת. נו, אז איפה אתה רוצה שייסעו? כביש עוקף שיעשו. כביש עוקף סימן שאתה לא מקנה לשבת. אתה מקנה לשבת שלך. זה כבר עניין אישי פרטי. אז זה לא שונה ממפלגות הירוקים רוצים איכות חיים. אני רוצה איכות שבת. על איכות שבת לא זורקים אבנים. אבל אם אתה רוצה שלא ייסעו בשום כביש בשבת, אז תזרוק אבנים. כלומר, יש מקום לזה. זה הקנאה. אבל אם אתה בא בשביל שייסעו בכביש עוקף שבו הנסיעה היא יותר ארוכה ויש יותר חילול שבת, אז אל תקרא לזה קנאות. תקרא לזה אינטרס אישי. על אינטרס אישי, אני יודע יותר לדרוק אבנים. מותר להילחם בשבת. פיקוח נפש. מותר להילחם בשבת, נכון? בסדר, אתה יכול להגיד, פיקוח השבת. יש ביטוי כזה, חלל עליו שבת אחת, כדי שלא יחלל שבתות הרבה. למשל, אם יש... זה דבר שנידון בין הפוסקים. חטפו הנוצרים בחורה, ולקחו אותה למנזר. האם מותר לחלל שבת כדי למנוע ממנה להשתמד? הרי פיקוח נפש אין פה, לא יהרגו אותה. אז מותר או אסור? מה אתה אומר? מותר, לא עוד אלא מצווה. למה? לפי הכלל, אף על פי שזה לא פיקוח נפש פיזי, אבל אומרים, חלל עליו שבת אחת, כדי שלא יחלל שבתות הרבה. אז אתה יכול לתת חילול שבת כמה שאתה רוצה, אם זה יגרום לאנשים שלא לחלל שבת. הלכה למעשה תבואו תשאו אליו אותי, איך עושים את זה. אבל יש עיקרון כזה. אבל אני אומר, אם אתה זורק אבנים בשבת, כדי שיסעו מאחורי הבית ולא מול הבית, זה לא נקרא קנאות על השבת. בסדר? זה סתם. אינטרס אישי. אתה לא אוהב בשבת לשמוע רעש של מכוניות. ולפי זה, אפילו אם זה יהיה מכוניות של גויים, אתה גם כן לא תסכים. כי זה מפריע לך שיש רעש של מכוניות, איכות חיים. למה? מה זה משנה? לך זה מפריע. אבל לא מצאנו בהלכה שיש מצווה לעשות את זה. אין מצווה בהלכה לגרום ליהודי לא לנסוע ליד הבית שלי. יש דבר כזה בהלכה למנוע מיהודי לנסוע בשבת בכלל. זה כן. אם אתה תרצה לקשור בשרשראות את כל הנהגים בשבת, אז זה בסדר, זה בהחלט יש בזה מצווה. אתה קיימת מצווה, כי עכשיו הוא לא מחלל שבת. אם אתה אומר, אני לא רוצה שתיסע ליד הבית שלי, איזה מצווה קיימת בזה? שום דבר. שום דבר, זהו. אז על זה לא מגיע לזרוק אבנים. זה לא נקרא קנאה, זה מה שאני רוצה לומר. זה לא נקרא קנאת השם, זה שטויות. ואולי אפילו זה אסור, כי אתה מרחיק אנשים. אתה גורם לאנשים לשנוא יותר את התורה. ואז הם ייסעו עוד יותר בשבת. אז מה הרווחת? גם חילול השם. כן? חילול השם זה עבירה חמורה שאינה מתכפרת אפילו ביום הכיפור. כן? לחשוב על זה. טוב. לכן, אני אומר פה עניין של המחאה. כן? מי שבידו למחות ואינו מוחה, נתפס באבון החוטאים עצמו. ובמדרש איכה אמרו, היו שריה כאיילים. מה איילים הללו בשעת שרב הופכים פניהם אלו תחת אלו. אתם יודעים איך חיילים מגינים אחד על השני? מה? איך הם מגינים אחד על השני? חם. שמים כל אחד את הראש במחילה בטוסיק של השני, כן? נכון? זה מה שנקרא. הופכים פניהם אלו תחת אלו. כך היו גדולי ישראל, רואים דבר עבירה והופכים פניהם ממנו. תגידו, מה? זה גם מדיניות בת היענה, כן? ברור. ראש קטן, ברוך השם, זה היה רק אז, נכון? בימינו נעשים, כשיש נעשה חז וחלילה דבר חמור, גדולי ישראל יוצאים ומוחים, לא? יש מחאה בבתים, נכון? אפילו יש תמיד חכם לאחרונה שאמר שהר הבית צריך להישאר תחת ריבונות ישראלית. איזה אומץ, כן? נו, אז אתה רואה? אז יש מחאה. דבורים, דבר עבירה, והופכים פני ממנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה ואני אעשה להם כן. כן, גדולי ישראל, התפקיד שלהם זה לצעוק. זה לא להשלים עם הנעשה. וזה פשוט. כי מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שיראה מקים את חברו, מחרפים אותו. ובוודאי שיצא לעזרתו. גם מי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו חס וחלילה ושיעברו על מצוותיו. מהו חילול השם היותר גדול? מהו חילול השם היותר גדול? נו, יחזקאל למדבר, מה כתוב שם? מה? ישראל בגוי, כן, ככה אומר הנביא. עצם זה שישראל נמצאים בין הגויים, זהו חילול שמו היותר גדול. יש לך פה ספר אורחות צדיקים ביד, אז זה לא יעזור. אנחנו לומדים הרי מסילת ישרים. זה פשוט לא יעזור. כן, לא זה מסיעת ישרים. גם מי שאוהב שמו יתברך לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו חס וחלילה. לכן הוא לא יוכל לסבול את הגלות. ושיעברו על מצוותיו. והוא מה שאמר שלמה, עוזבי תורה יהללו רשע. ושומרי תורה יתגרו בנו. כן? אבל אפשר גם להשתיק את המחאה. למשל, אם אתה משחד את התלמיד חכם, אתה אומר לו, תשמע, אמנם אני עובר עבירה, ואני יודע שאתה עומד למחות על העבירה שאני עושה, אבל אני אסדר לך שהבן שלך לא יהיה בצבא, אז תשתוק. נכון? אני נותן לך את ועדת טל, אז תן לי לעשות מה שאני רוצה עכשיו, במדיניות חוץ. והוא מה שאמר שלמה, זה תורה ילו רשע ושומרי תורה יתגרו בם, כי אותם שמהללים רשע ברשעתו ולא יוכיחו על פניו מומו, הנה הם עוזבי התורה ומניחים אותה שיתחלל חז וחלילה. אך שומריה מתחזקים לחזיקה, ודאי שיתגרו בם ולא יוכלו להתאפק ולהחריש. ואמר הקדוש ברוך הוא אל איוב, הפת עברות אפיך וראה כל גאה והשפילהו. ראה כל גאה אך נעיו, והדוח רשעים תחתם, תומנם בעפר יחד, ביניהם חבוש בתמון. עד כאן דברי הפסוק. כי זהו תוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהב את בוראו באמת, ואומר אוהבי השם שנאו רע. אם אדם איננו שונא את הרע באמת, סימן שהוא לא אוהב את השם. יש באבנגיליון, ישו אמר, אל תלחמו ברשעים. אז מה יעשו הרשעים עכשיו? יעשו מה שהם רוצים. ימשיכו להחריב את העולם. וכל זה בשם הצדקות, כן? הצדקנות הנוצרית. יש פה בעיה. אם אינך נלחם ברשעים, ואתה אומר עוד שזה המוסר שאומר שלא להילחם ברשעים, סימן שאתה משלים עם הרשע, עמוד קוף. עמוד קוף. בסדר? סימן שאתה משלים עם הרשע. זאת אומרת, יש איזה ברית קרוטה. זאת אומרת, זה נקרא, יש דברים בגו. אם אתה אומר לא להילחם ברשע, סימן שבאיזשהו מקום אתה משלים עם הרשע. אתה מסכים איתו. אתה אפילו באיזשהו מקום מעוניין בו. כי זהו תוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהב את בורו באמת. ואומר, אוהבי השם שנאו רע. והנה, בארנו עד הנה, החסידות מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. ונבר אתה התלוי בכוונה. כלומר, עד עכשיו למדנו שני שליש של תורת, של מידת החסידות. שליש ראשון, חסידות במעשים. שליש שני, חסידות באופן העשייה. שליש שלישי, עוד לא למדנו, זה בכוונת העשייה. כלומר, אני נוהג במידת חסידות. אבל מהי הכוונה שלי כשאני מתנהג בחסידות? לשם מה? מה המטרה של כל זה? זה נושא עמוק בפני עצמו, שעכשיו אנחנו מתחילים ללמוד אותו. כן. המובן שזה מרגיז אותי. זה נקרא. כלומר, אם אני מקנה בחבר שלי, זאת אומרת, מרגיז אותי שיש לו ולי אלו. כשאני מקנה לשם שמיים, הכוונה, זה מרגיז אותי שמחללים את שמו. אז הצד השווה זה, זה מרגיז. כן. כעס זה מדרה. שכעס זה ענף של הענבה, של הגאווה. יש לי. אני פגעו בי, ממש, זה כעס, כן? קנאה זה אני עושה את זה למען אחר, כעס זה כלפי עצמו, קנאה כלפי אחר, אוקיי? אפשר להמשיך? שאני מקנה אל השם, צבאות, בגלל שהוא אלוהי צבאות, זאת אומרת כשהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נקרא צבאות על שם עם ישראל, אז כשפוגעים בעם ישראל זה כאילו פגיעה בו, כן? זה כמו שבמלחמת מדיין, שם פגעו בנו המדיינים, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום את נקמת בני ישראל מת המדיינים. אז הוא אומר, נקמת בני ישראל, כאילו זה בשבילכם. אז משה אוסף את החיילים ואומר, אנחנו יוצאים עכשיו לתת את נקמת השם במדיין. זה לא בשבילנו, זה בשבילו. אז כל אחד מטיל את זה על השני. טוב, עכשיו אנחנו נבאר את התלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. כן, מה זה עבודה לשמה? זה הסברנו במידת הטהרה, נכון? מה זה לשמה? שהוא עושה את זה בגלל שזאת האמת. זה נקרא לשמה. יש אדם שעושה את הטוב בגלל הרווח שיש לו מן הטוב, ויש אדם שעושה את הטוב בגלל שזאת האמת. זה נקרא לשמה. עכשיו אנחנו נגיע פה למדרגת לשמה יותר עמוקה מזה. כן, לא רק שזה האמת, אלא משהו יותר עמוק. כן, אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו למען תזכה לשבת את פניו, בכלל הישרים וחסידים לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. כלומר, אדם עובד את השם כדי שיהיה לו כיסא נוח בעולם הבא. הוא רוצה שם להיות בטריבונה במקום טוב. לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. זה מותר. אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר טובה. כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. כן, איך כתוב בקריאת שמע? אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אז מה יהיה? ונתתי מטר ארציכם, יהיה מה לאכול. יהיה גשר, אז יהיה מה לאכול. אז מה אומר משה? כדאי לכם לעבוד את השם ולאהוב את השם. למה זה כדאי? כי בסוף יש מה לאכול. זה עבודת עצמו. זה מותר או זה אסור? משה אמר את זה. אז אם משה אמר, זה מותר. אבל זה להמון. יש פרשה אחרת. כתוב, שמע ישראל. השם אלוהינו השם אחד. מה זה שמע? תבין, תשכיל. מה תשכיל? השם אלוהינו השם אחד. מה התוצאה? ממילא, ואהבת את השם אלוהינו. זה לא מתוך האינטרס, אלא מתוך ההכרה. קוראים לזה צו קטגורי של ההכרה. כן, כלומר, אתה מבין, השם אלוהינו השם אחד, נו, אז איך לא תאהב אותו? ואז זה בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. בכל לב, בכל נפש, בכל מאון. ואילו בפרשה השנייה של קריאת שמע, שקראנו אותה לפני כן, שבה עבודת השם היא תועלתית, נאמר, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. מה חסר? בכל מאודכם, לא כתוב. למה? מה זה מעודך? ממון, נכון? כסף. עכשיו, בפרשה שנייה של קריאת שמע, למה אני עובד את השם? כדי שיהיה לי כסף. אז ברור שאני לא אוותר על הכסף לעבד השם. לכן לא כתוב בכל מעודיכם. מה שאין כן הפרשה הראשונה, שזה מתוך הכרה שככה אמת, שהשם אלינו השם אחד, אז מלא, גם על הכסף אני אוותר. או? זה שתי מדרגות שונות לגמרי. לכן פה נאמר בכל מעודיך, פה לא נאמר בכל מעודיכם. אז זה מה שאומר כאן הרמח"ל גם. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האגדון ברוך הוא יגדל וירבה. זהו, זה למעלה מי עצם ההכרה שזאת האמת, אלא כדי שיתגדל כבוד שמיים. זאת העבודה של הצדיקים. מעין, בספר, בגמרא, במסכת ברכות כתוב, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא אומר, מעלה אני עליו כאילו פדה לי ולבני מבין האומות. ומי תגיעו לה? שואל הזוהר, יש הרבה שלומדים תורה, ויש הרבה שגומלים חסדים. אז למה הגאולה לא באה? אומר הזוהר, כי הם עושים את זה בשביל עצמם ולא בשביל השם. כל טיב הוא דעבדין לגרמה יהוא דעבדין. כל טוב שהם עושים, הם עושים למען עצמם. אם אני אעשה ככה, אני אקבל חלק יותר טוב בעולם הבא. אז ככה אתה תביא את הגאולה. לא יעבור. רמח"ל עצמו, המחבר של ספרנו, הקים ישיבה בעיר פדובה. איפה זה פדובה? באיטליה. איתנו? כן, בעיר פדובה שבאיטליה. והיו תנאים להתקבל לישיבה שלו. אחד התנאים היה, היום יש לנו ספר, הגיע לידינו, תקנות הישיבה, קראו לזה. זה חוברת קטנה, ששם הרמח"ל כתב מהם התנאים כדי להתקבל לישיבה שלו. אחד התנאים זה שאדם, כשלומד בישיבה הזאת, איננו מתכוון בכל לימודו, בכל תורתו, בכל עבודתו, איננו מתכוון חז ושלום לתועלת נשמתו. כי אם למען השכינה וכנסת ישראל. אם אתה לא מתכוון רק לזה, אל תלמד אצלי בישיבה. אתם יודעים כמה תלמידים היו לו בישיבה? שישה. אני התפלאתי, איך הוא מצא? רק בפדובה שישה כאלה. איך הוא מצא? ואחר כך הישיבה גדלה, והגיעה כבר לעשרה. באיזשהו שלב היו עשרה תלמידים בישיבה. כן? אז זה הגיעו אפילו לב. זה פיאפה הרעיון. אז גם משהו אומר כאן. שהשם אתומרו, אם זה ככה, אז למה הקדוש ברוך הוא דפק לנו את העבודה, וגילה לנו שיש עולם הבא? ברגע שהתורה מגלה לי שיש חיי העולם הבא, היא הורסת לי את כל הלשמה. אז מה התורה גילתה לי? יש שכר. למה אני תבלח וערכת הימים? ליום שכולו ארוך, ליום ש... לעולם שכולו טוב, ליום שכולו ארוך. אבל בכלל, זה שהתורה נותנת שכר. יש הרבה מקומות שהתורה נותנת שכר. למה היא אומרת את זה? אם היא לא הייתה מגלה שיש שכר, אז הייתי עובד לשמה. עכשיו, גם כשאני מתכוון לעבוד לשמה, אני יודע שיש שכר. אפשר להגיד שזה נכתב להמון. כן, מתוך שלא לשמה, אבל לשמה. אבל התורה נכתבה בשביל כולם. אלא זה בא רק להסביר, לא שאתה עובד בשביל לקבל את השכר. השכר בא להראות את חשיבות המעשה. למשל, אם אני אגיד למישהו, לחלל שבת זה חמור מאוד. אתה יודע למה זה חמור? איך אני יודע שזה חמור לחלל שבת? כי מי שמחלל שבת חייב סקילה. מה יענה השומע? אל תדאג, אני אחלל שבת רק בסדר, אף אחד לא יהיה. לא יסקלו אותו. זה פתרון? אז למה, כי הרי אפשר לחלל שבת בסתר. אז למה אמרת לו שחייבים סקילה? לא בגלל שאתה מאיים עליו שיסקלו אותו. בכלל לא על זה מדובר. אתה רק רוצה להראות לו שהמעשה הוא חמור. איך אתה יודע שהוא חמור? שהרי חייבים עליו סקילה, גם אם לעולם לא יסקלו אותך. זה מה שזה בא לומר. אז גם כן, כשהתורה נותנת שכר על המצוות, היא לא באה להגיד לך פיציון, עבוד את השם כדי לקבל שכר. אבל השכר בא להראות שהמעשה הוא בעל משמעות, שהוא מעשה חשוב, והראיה שיש עליו שכר. זה במצוות עשה. במצוות לא תעשה, יש כן דירוג. זה הרמב״ם אומר בפירוש המשנה, במסכת אבות. הוא אומר שלגבי מצוות לא תעשה, אנחנו כן יודעים את הדירוג. במצוות עשה אנחנו לא יודעים. טוב, יש מערל ארוך על זה שם, בדרך חיים. אבל זה הבסיס. על כל פנים, למה התורה נותנת שכר? כדי שתדע שזה חשוב. יש, לפי זה, זה חשוב לדעת שיש עולם הבא. לא בתור תמריץ, אלא כדי לדעת שמה שאני עושה הוא בעל משמעות. עכשיו, זה כמו שכתוב בפסוק, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אל תאמר את הגמרא, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטחני שאתה נותן שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אך אני איני יודע אם יש לי חלק עמהם. ואף על פי כן, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שיש שמחה לצדיקים בזה שהם יודעים שאחרית העולם לטובה. הם יודעים שבסוף הכל יהיה בסדר. אבל האם הוא אישית, אותו אדם, יזכה להיות שותף במובן האישי בטובה האחרונה? זה בכלל לא מפריע לו. כי הרי יש שמחה כללית על זה שהחיים כדאיים הם, שכדאי לחיות את העולם הזה. אז האם דוד אישית יזכה או לא, זה לא כל כך מפריע לו. כן, מה אתה רואה? לא, אתה יכול להגיד שהשם מצווה ואין משמעות. יכולה להיות שיטה כזאת. נגיד אם אתה אומר, כמו שהצדוקים אמרו, הקדוש ברוך הוא ציווה, לכן צריך לעשות, אבל אין עולם הבא. זה סימן שריבונו של עולם הוא בעצם כעריץ. דרש ממך לעשות מעשים, ואתה צריך לעשות כי הוא הבוס. אבל האם לזה יש משמעות או אין משמעות? אין לזה משמעות. מובן? יכולה להיות שיטה כזאת. היה במאה ה-20 מי שאמר את זה. והיה על זה, יש על זה סיפור חסידי מעניין, סיפור חסידי חשוב על זה. אני סיפרתי אותו כמה פעמים, יש כאלה שיודעים. רבי זושה, שמעת על רבי זושה? אחיו של רבי למלך מליליזנץ. שמעת על זה? כן או לא? כן. הם היו אחים והיו תלמידים של המגיד דורבר ממדריץ', שהיה תלמידו של רבי ישראל בעל שם טוב. מוכר רבי ישראל בעל שם טוב? טוב. אז יש סיפור חסידי כזה, שפעם באה אישה אחת אל רבי זושה, רבי זושה מהניפולי. אמר לו, רבי, אני מבקשת שתתפלל, שיהיה לי בן. אני נשואה הרבה שנים, אין לי בן, תתפלל שיהיה לי בן. אז רבי זושה מתחיל את התפילה שלו, מתפלל, שיהיה לאישה הזאת בן. ותוך כדי תפילה הוא שומע קול מן השמיים, שאומר לו, זושה, זושה, אל תתפלל. למה שאני לא אתפלל? כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. לא רוצה. טוב, אז מה עושה רבי זושה? ממשיך להתפלל כמובן, כי נתנו לו רמז שאם הוא יתפלל יהיה לבן. אז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן. אבל לך לא יהיה עולם הבא. אמר רבי זושה, סוף סוף. אני אוכל לעבוד את השם לשמה, כמו פילוסוף דתי. לא תצטרך יותר לעבוד לשם העולם הבא. ואז הוא שומע, ואז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. עכשיו, מה הסיפור הזה בא לומר? הסיפור הזה הוא חשוב ביותר. זה בא לומר שהשלב שבו רב זושה ויתר על העולם הבא שלו, כדי לעבוד לשם שמיים, היה חטא. כי זה נכון שאתה לא צריך לעבוד את השם כדי לקבל שכר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך. אז זה לא מנומס לו לקבל. זאת אומרת, כוונת הבורא לתת, אז תקבל. ואז זה כבר הופך להיות אידיאלי, ולא אינטרסנטי. מובן? זה מה שלא הבינו כמה פילוסופים דתיים שלנו. שחשבו ש... המציאות עולם הבא זה הורס את הלשמה. מובן עכשיו? אוקיי. כן. אני עובד כדי לקבל, כי אני יודע שזה מוצא חן בעיניו שאני אקבל. מצד עצמי הייתי מוכן לוותר, אבל הוא רוצה שאני אקבל, אז זה לא יפה לו לכם. מה? וזה המבחן של רב זושה. הוא צריך לעבור דרך איזה שלב כזה, שבו הוא היה מוכן לוותר. אבל היה אסור שזה יישאר השלב האחרון. אתה צריך לעבור את כל השלבים, ודאי. מה, אתה יכול לבקש מילד לקיים מצווה, לא על מה להתקבל שכר? הוא בכלל לא מבין את זה. שהוא מה? זה מצב ביניים. זה מצב טוב, אם כן, ביחס למצב הראשון, וזה מצב רע, ביחס למצב האחרון. אדם צריך ללמוד מי הוא. בשביל זה אנחנו עם ספר מציאת ישרים. כדי ללמוד איך לומדים מי אנחנו. בסדר? אבל יש אפשרות שהאדם ידע מי הוא. איפה הוא עומד? בכלל אפשר לדעת את זה. למשל, מאוד מעניין, יש רשימות אישיות שכתב לעצמו הגאון האדרת, הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, האדרת, חותנו של הרב קוק. אז הוא כתב לעצמו איפה הוא עומד ביחס למידת הענווה. הוא כתב. הוא אומר, להגיע למידת הענווה באמת עוד לא הגעתי, אבל לשנוא את הגאווה כבר הגעתי. לא הוא כתב. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך ויהיה חומד ומתאווה אל הגדלת כבודו, הגדלת כבודו, ומצטער על כל שימעט ממנו, כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל ויתאווה שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן, ויצטער ויתענף על מה שממעטים שאר בני האדם. אדם כזה יקום באמצע הלילה כדי לבכות על זה. נכון? תיקון חצות. מי קם לתיקון חצות? מי שכואב לו. נכון? אבל מי שסתם, מה שחשוב לו זה להרוויח עוד קצת כסף. אז מה הוא קם מתיקון חצות? למי הוא עושה טובה? סתם שפיר. לא? תיקון חצות זה מידת חסידות. זה לא לכל אחד, כל אחד יבוא ויטול את השם. והתאווה שכל שאר בני אדם יהיו כמו כן. והתתאר והתענח על מה שמעטים שאר בני האדם. וכל שכן, על מה שממעט הוא עצמו, כמובן. הוא לא רק מצטער על זה שאחרים הם לא בסדר, הוא מצטער כמובן גם על עצמו. שהוא ממעט כבוד שמיים. בשוגג, או באונס, או בחולשת הטבע, אשר קשה לו להישמר מן החטאים בכל עת. כי הנה כתוב, כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ודבר זה באמרו בתנא דבליהו זכור לטוב, אמרו, כן, זה ציטוט מתנא דבליהו. כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימה, הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. דילגתי על משהו, נכון? כן, כי היום אסור להגיד את זה. כן. אבל כתוב כאן, ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות. זה כדי לא לעכב את התהליך, זה ניתן בסוגריים. כן? היו שריה כאיילים. כן. זוכה לרוח הקודש בדבריו. היה פעם יהודי גדול, הרב צבי יהודה קוק. והוא באמת היה כזה. ביום העצמאות שנת תשכ"ז בישיבה שלו, ישיבת מרכז הרב, הוא דיבר בתקיפות רבה ובהתרגשות רבה על זה ששכחנו את שכם ואת חברון ואת יריחו ואת עבר הירדן. כן? ממש. אמר דברים חוצבי להבות, דברים כדורבנות, מספר שבועות לאחר מכן, מלחמת ששת הימים, והשתחררו חברון, שכם, יריחו, רמת הגולן. כלומר, מה שהוא דיבר עליו, התקיים. הרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת מרכז הרב, אז שאלו אותו אחרי המלחמה, איך זה שביום העצמאות, כמה שבועות לפני המלחמה, התחלת לדבר על שכם, יריחו, חברון וזה, דברים שלא דיברת כל השנים. אז הוא אמר, תשמע, הוא אמר לשואל, תשמע, לא אני דיברתי, נדברתי מעצמי, לבד. זה דיבר בתוך. הנה, זה מה שכתוב כאן. כן? הוא מתאווה, הוא מצר לכבוד ירושלים ולכבוד את המקדש ולישוע שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות. זוכה לרוח הקודש בדבר. בסוף ימיו, הרב צבדה קוק היה קטוע רגל. בבית החולים, קטעו את רגלו. הייתה שם מחלה, מוכרחים לקטוע את רגלו. היו שם כאבים גדולים, כמובן. שאל אותו הרופא, מה כואב לך? אז מי הדוענה? על זה שלא כל עם ישראל בארץ. נמצאת הלמד שזאת היא הכוונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. כי האמת היא, נשאלת השאלה, מי מרוויח מגאולת ישראל? מי מרוויח מזה? האם זה טוב ליהודים? טוב ליהודים שיש גאולה? לא בטוח בכלל. הרבה יותר נוח לחיות בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, שמה, בוול סטריט, כל החרדים עושים המון כסף. משקיעים בהייטק, במחשבים, הכל. מה רע? אתה יכול אפילו לעשות כותל מערבי מקרטון, בלי שיזרקו עליך אבנים, ובלי בדיקות ביטחון. אז מה אתה צריך את כל הבלגן הזה? מי מרוויח מזה? יש אפילו שר אחד בממשלת ישראל שאומר, מה לנו? וכל הבלגן הזה. זה כל סמלים. תעזבו סמלים. נכון, הוא צודק. מי שרואה בשליטה על ירושלים תועלת לעם ישראל, אז התועלת יותר גדולה למסור את ירושלים ביד אויב. וכך תועלת יותר גדולה לרדת מן הארץ. יותר טוב. אבל, איך אומרים בתהילים? לא לנו, השם, לא לנו. כי לשמך אתן כבוד על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים עיני אלוהיהם? כלומר, זה לא בשביל עצמנו. כי בשביל עצמנו יש לנו דרכים יותר טובות לפתור את הבעיות שלנו. אבל למען שמו נדבר. כואב לנו. לכן אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. נלחמים על ירושלים ומתאבלים על חורבנה. ועל זה אמרו, איזה חסיד המתחסד עם קונו. והנה, חסיד כזה, מלבד העבודה שעובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה, ודאי צריך שיצטער תמיד, צער ממש, על הגלות ועל החורבן מצד מה שזה גורם, מיעוט כביכול לכבודו יתברך. שימו לב, הגלות והחורבן לא מפריעים לנו מצד עצמם. כי בתים חרבים יש תמיד בעולם. וזה שלפעמים אומה עולה ואומה יורדת, זה תמיד קורה. אז מה, למה כואב לך כל כך? על זה שמתמעט כבוד השם בעולם. יוצא לפי זה שאם יבוא חכם ויאמר, צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שלא נפגעו חיילינו. אבל כבוד לא היה לנו? מי צריך כבוד? ברגע שאתה אומר דבר כזה, זה לא מידת חסידות, כמתואר כאן. כי נכון, אני אישית לא צריך כבוד. אבל הקדוש ברוך הוא צריך כבוד. לא? ככה אני חושב. פחות במציאת ישרים ככה אומר. אולי הוא לא בסדר, אולי הוא לא קרה, דברי הפוסקים. כן? טוב. הנה ודאי שצריך שיצטרף תמיד ממש על הגלות על החורבן מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך, ויתאבל הגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. יש בספר בראשית ביטוי יפה, שאמר יעקב אבינו לפני פטירתו, לישועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישוע? השם. ישועתך. כן? אם לא היה אומר, לישוע ממך. כן? או שתושיענו, קיוויתי השם. לא קרה דבר. ישועתך. מי שצריך ישוע? זה השם. לכן ישועתך קיוויתי השם. אם אני אומר כספך, סימן שהכסף הוא שלך. נכון? אם אני אומר ישועתך, סימן שהישוע היא שלך. יפה. ודאי שמשילו. מה? לא. לא,
אם אתה תגיד ככה, אם אני רוצה את הכסף שלך, אז מצד האמת אני צריך להגיד, לכסף קיוויתי. כי אני אומר, הוא לא שלך, הוא שלי. נכון? כספך, סימן שהוא שלך. כן, אגב, רשי שם אומר, לישועתך ולא לישועת בשר ודם. אז איך רגילים להבין את רשי? שאתה תושיע אותי ולא בשר ודם יושיע אותי. לא נכון. אני מתכוון לישועתך ולא לישועת בשר ודם. לא שבשר ודם ייבשע, אלא שאתה תיבשע. וזה נעשה דרך ישועתנו. שאם לא כן, למה עם ישראל כל כך הרבה אלפי שנים מתפלל לגאולה? מה זה כל כך חשוב? כן? אבל למען השם זה חשוב. כן? זה הצער של האידאל העליון שאיננו מתגשם במציאות. והתפלל, והוא מה שאמר התנא דבליהו, שהבאנו למעלה, הוא מתאווה ומצא לכבוד ירושלים וכו', והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. ואם יאמר אדם, מי אני? ומה אני ספון? שיתפלל על גלות ירושלים, על הגלות ועל ירושלים. המפני תפילתי יחונסו הגלויות ותצמח הישועה. אני כזה קטן, אני אפילו לא גמרתי את השס פעמיים. כן, אז תעזור אותי. אני אגמור עם שס, עם השס, ואחרי זה אני אתפלל לשם שמיים שיביא את הגאולה. תשובתו בצידו, כאותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. פירוש הדבר, אתה בעצמך אחראי על הכל. וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ופללים עליו. ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. ועל היעדר זה הדבר, התרעם הנביא. כלומר, זה שיש אנשים שהם מלאי תורה, צדיקים, אבל לא אכפת להם מכבוד השם. על זה יתראה מנביא. ויער כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ואמר, ואביט ואין עוזר, וישתומם ואין סומך. ואמר, ציון היא, דורש אין לה. ופרשו חזל, מכלל דבעיה דרישה. מכאן שצריך לדרוש את ציון. הרי כאן, שחייבים אנחנו בזה, ואין לנו להיפטר מפני מיעוט כוחנו. כי על כיוצא בזה שנינו, לא עליך המלאכה לגמור, ואתה בעל חורין לבטל המנה. ואמר עוד הנביא, אין מנהל לה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה. ואמר, כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. ופרשו זיכרונם לברכה, שכל חסד שעושים, לעצמם הם עושים. אני אקים רשת חינוך מפוארת. נו, ומה אתה תהיה שם? אני אהיה מנכ״ל. זה מעניין, אז אתה תהיה מנכ״ל. יהיה לך רכב, פלאפון. אז תעשה חסד עם אלפי ילדי ישראל. אבל למען עצמם הם עושים. לטובת נפשו, נפשם ולנעתם. ואינם מתכוונים לכוונה השלמה הזאת, ולא מבקשים על עילוי הכבוד וגאולתם של ישראל. שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, אלא בגאולתם של ישראל ובריבוי כבודם. מה הוא לא אמר? הוא לא אמר שכבוד הקדוש ברוך הוא מתגדל על ידי לימוד תורה, או על ידי קיום מצוות. הוא לא אומר. אם אתה לומד תורה ומקיים מצוות, זה תועלת לך. אבל אם אתה רוצה את כבוד השם, צריך גאולתם של ישראל וריבוי כבודם, גאווה לאומית. אם אין לך גאווה לאומית, ואינך דואג לריבוי כבודם של ישראל, בעצם סימן שלא אכפת לך מהשם צבאות. לכן שאלת לפני כן, מה זה קינת השם צבאות? לקנה לאלוהי ישראל. לכן כבודם של האומה, זהו כבוד הקדוש ברוך הוא. כן. אם אתה מתכוון לזה. אם אתה מתכוון לזה. אם אתה לא מתכוון לזה, זה לא עוזר. מה שאין כן, כבודם של ישראל זה באופן ישיר עוזר לכבוד השם. כן. בסדר, אני לא נגד זה. אני לא אמרתי שאסור לעבוד שלא לשמה. רק תדע שזה לא נקרא לשמה. מה שאין כן, כבוד השם, שהוא כבודם של ישראל, זה מתגדל על ידי זה שלמשל, צהל מנצח, שניצחנו בתחרות אתלטיקה בינלאומית. כן? שמכבי תפסה את אליפות אירופה. לא צוחק. גם זה בכלל. זה כבוד השם. כי זה חילול השם שהם ישראל הוא עם חלש.
וזה חילול השם שעם ישראל הוא עם טיפש. אכן, ככל שמתגדלת החוכמה בישראל, יש יותר פרסי נובל, ויש יותר הייטק, ויש יותר עוצמה רוחנית גם המתגלה באומה הזאת לעיני כל אפסי ארץ, וזה מתקיימת מידת החסידות שמדבר עליה הרמח"ל, שהיא להיכנס לשם שמיים. מובן? טוב, כן. מה זה? מה, כבוד השם? כן, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה, שכאשר מתגדל כבודנו, מתגדל שמו. יש איזה מין אוטומציה כזה. מה? השכינה שורה. ואז ברגע שהשכינה שורה, ממילא יש הטבה של המצב המוסרי של כל האנושות. ויש חזרה של התרבות הנבואית לעולם. ואז דבר השם שוב מתגלה. מה? מה דבר השם? כי זה מתגלה דרך כבוד ישראל. כלומר, זה הצינור ההכרחי. מה? כן, אבל אמצעי הכרחי. כמו שאמר פעם הרב חיים דרוקמן, אמר, אמצעי שאי אפשר בלעדיו הוא מטרה. שאם הוא לא היה מטרה, אז היה אפשר בלעדיו. בסדר? נכון. יש ניסיונות בעולם להתחבר לדבר השם שלא דרך האומה הישראלית. זה נתן את הנצרות, האסלאם, ועוד כמה דברים כאלה. מה? תאגיד. יא, כן. הגד. כן. אז זה באמת, התוספות שואלים את השאלה שלך. איך מצד אחד אומרים מתוך שלא לשמה ולשמה? מצד שני נאמר, רבי אליעזר אומר, שהעוסק שלא לשמה מוטב שנהפכה שלייתו על פניו. זה הביטוי המקורי. יותר טוב שהיה מת בלידה. נהפכה שלייתו על פניו. השליה זה מה שעוטף את הילד, אז שחבל שהוא לא נחנק כשהוא נולד. מי שעובד שלא לשמה. מצד שני כתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בלשמה. אז איך מתרצים את זה? התוספות שמה עונים תשובה כזאת. הם אומרים, יש שני סוגי לא לשמה. יש לא לשמה שהוא על מנת לקנטר, מה שעושים באוניברסיטה. אני לומד תורה כדי שאוכל אחר כך לרדת על זה. אז חבל על הזמן. אבל אם אתה אומר, תשמע, אני קצת קשה לי, אני רוצה לעבוד כדי לקבל עולם הבא. קשה לי להתעלם מן השכר. אז אומרים, בסדר, אתה יכול. אבל אני רוצה להעמיק בדברי התוספות. למי אומרים, תעבוד בתורה, תעסוק בתורה אפילו שלא לשמה? למי שבא לשאול את השאלה, נכון? מי שבא לשאול את השאלה, סימן שזה מפריע לו שהוא עובד שלא לשמה. הוא אומר, תשמע כבוד הרב, הייתי מאוד רוצה לעבוד לשמה, אבל אני לא מצליח. אני בסדר? אומר לו הרב, אם זה מפריע לך, אז זה סימן שאף על פי שאתה עובד שלא לשמה, מובטחים אנחנו שתגיע לעבודה לשמה. לכן מותר לך לעבוד שלא לשמה. אבל אם אדם אומר, תשמע כבוד הרב, אני לא רוצה להגיע לעבודה לשמה, אני רוצה לא לשמה. על זה נאמר, נוח לו שנבחר שזה על פנה. כן.
אם אני אומר, אני רוצה לעבוד רק לשמה,
בלתי אפשרי. אי אפשר להתחיל ככה. זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאי אפשר, כך תיבד נפש האדם, שאין האדם מתחיל בלשמה. כי אם לא, אז הוא מתכחש לעובדה שהוא נברא. הנברא בהגדרה זה מי שמקבל. אז ברגע שאני כנברא מקבל, אני עובד שלא לשמה. אז מוכרחים לעבור את השלב הזה.
אבל אני יכול להגיד שהעבודה שלא לשמה,
זה כדי להגיע ללשמה. זאת אומרת, זה כמו שאדם אומר, משל, אדם אומר, אני רוצה לאכול ארוחת צהריים. למה אני רוצה לאכול ארוחת צהריים? כי אם אני לא אוכל, אני לא אוכל לחלק מזון לעניים אחרי הצהריים. אז אני מקבל כדי לתת. אז אני מוכן לעבוד שלא לשמה, כדי שאוכל אחר כך לפעול לשמה. נמצאת הלמד ששני דברים יש בעניין זה. לא עושה איפה זה? כן, שזה תלוי, זה באמת כמו שאמר בתנת וליהו שזכרתי, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל. נמצאת הלמד ששני דברים יש בעניין זה. אחד, הכוונה בכל מצווה ועבודה שתהיה לעילוי כבודו של מקום ומה שבריאותיו עושים נחת רוח לפניו, זו הכוונה הראשונה שהסברנו. ועוד, הצער והבקשה על עילוי הכבוד הזה שיעשה בשלמות בעילוי כבודם של ישראל ושלוותם. כל זה שני החלקים של הכוונה הראשונה. כן? הכוונה שלי במידת החסידות היא לעשות נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, שתיים, שיתגדל את כבוד שמו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן זה שלב ראשון של כוונת החסידות. שלב שני של כוונת החסידות, סוף פרק י"ט, ועוד עיקר, ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. כלומר, למה אתה עושה את כל מה שאתה עושה? לטובת הדור שני. שהנה ראו לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו ז"ל, היש בעץ אם יש בה מי שמגן על דורו כעץ. ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. והוא מה שאמרו ז"ל, בלולב ומיניו, יבואו אלה ויחפרו על אלה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים. אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. זה מעניין, למה זה כך? זה רבי ישראל מקוזניץ אומר, מדוע הצדיקים צריכים להתפלל על דורם? מה הקשר? שהדור יתפלל על עצמו, והצדיק יתפלל על עצמו. אומר רבי ישראל מקוזניץ, זה בגלל זה שיש צרות בדור, זה באשמת הצדיקים. הוא מביא לזה הוכחה. 10 דורות מאדם ועד נוח ולא קרה שום דבר. בצדיק אחד נוח, ויש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם, לא קרה שום דבר. בא אברהם, צדיק, נהפכו סדום ועמורה. סימן שזה אשמתם. מה אתה אומר? מגדל בבל. ומה קרה להם? לא צדיק, לכן הוא מת. אבל מה שכן, המבול, סדום ועמורה, יש שם נוח, יש פה אברהם, אתה רואה, הכל מסתלק. כלומר, זה אשמת הצדיקים, למה? הוא אומר דבר עמוק מאוד, רבי ישראל מקוזניץ. רבי ישראל זה רבי פנחס מקוזניץ. אחד מהם, המגיד מקוזניץ. אני חושב שזה רבי פנחס מקוזניץ. כן, מספר מדרש פנחס. הוא אומר, שכל זמן שאין צדיק, אין קטרוג. כלומר, אתה בא לחברה מקולקלת, ואתה אומר, למה אתם מקולקלים? תשובה, מעולם לא ראינו אחרת. אז אין עלינו אשמה, אין לנו נורמה אילאית להתייחס אליה. בא הצדיק, מעלה את הרף, הוא מוכיח שאפשר אחרת. אז ברגע שאתה לא הולך בעקבותיו, אתה מקוטרג. יש קיטרוג על מי שאיננו רוצה להצטרף אל המדרגה של הצדיק. ולכן הצדיקים הם אשמים בצרות של הדור. כי בגלל צדקותם, הדור נמצא עכשיו בשפל. אז מה יעשו הצדיקים? יתפללו על דורם. זה כמו שזה ההבדל בין משה, מה? אז אולי שלא יהיו צדיקים. זה היה השיקול של נמרוד. באמת נמרוד אמר את זה. נמרוד אמר, מכיוון שהצדיקים גורמים לכתרוג, נבטל את הצדיקים. לא, בכלל לא נהרוג אף אחד, לא יהיו צדיקים. אנחנו נשכיח שם שמיים, ואז יהיו כולם תינוקות שנשבו, יהיו פטורים בדין. מתוך אהבת האנושות הוא עשה את זה. נכון? כלומר, ההבחון של נמרוד היה שהמצב של העולם הוא רע. אם המצב של העולם רע, מי השם? ריבונו של עולם. זה אשמתו. לכן צריך להשכיח אותו, יהיה בסדר. כן? כלומר, זה כמו שביילין אמר. סמלים זה רק מפריע. בגלל זה יש מלחמה. נכון? אז נשכיח אותו, יהיה יותר טוב. בא אברהם, אומר, אני מסכים איתך עם האבחון. הדיאגנוזה הנכונה, המצב של העולם רע. אבל הטיפול הוא אחר. מי השם? זה ששכחו את ריבונו של עולם. לכן קורה בשם השם. כלומר, זאת אותה דיאגנוזה, אותה אישיות אפילו, זאת אומרת, אברהם ונמרוד מאוד קוראים זה לזה, השיטת טיפול היא הפוכה לגמרי. זאת אומרת, אל תתייחס לזה כאל סמל, אלא תראה מה חי בתוך הסמל הזה, ואז מלא, ותפור את כל הבעיה. אז מה? חיים לא פיקניק. זה אחד מהכללים הבסיסיים של היהדות, שהחיים זה לא פיקניק. מה זה כן? אני עוד לא יודע, אבל זה ודאי לא פיקניק. עכשיו, וזה באמת, הזוהר עושה את ההבחנה בין אברהם לבין נוח. כשהקדוש ברוך הוא בא לנוח, אמר לו, כך אומר הזוהר, שלום נוח, באתי לספר לך שאני הולך להשמיד את האנושות כולה, במבול. אמר נוח, ומה איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה טבע, נציל אותך. הוא עזר זבח נורא. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אומר, שלום אברהם, אני הולך להשמיד את סדום ועמורה. מה פתאום על גופתי?
אין דבר כזה. תגובה הפוך. לא הצליח אגב להטילם, בסוף משה הצליח להטיל את ישראל בחטא העגל. כן, זאת אומרת, זה עלייה במדרגות החסידות. אפשר לומר שאברהם כל כך לקח ללב את הסיפור של סדום ועמורה, כי הוא ידע שזה אשמתו שסדום ועמורה הולכים להישמד. כי הרי הוא בא במגע עם אנשי סדום במלחמה של ארבעת המלאכים את החמישה, יכל היה לקרב אותם תחת כנפי השכינה, ולא עשה כן, אז עכשיו הם חייבים לפני השם, הוא מרגיש אשמת. לכן התבלל לזה. אז מה שאומר גם פה, כן? אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם, וזה שצריך שיעשה בכוונת עבודתו גם, גם בתפילתו בפועל, דיינו שיתפלל על דורו, לחפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, ולמד סנגוריה על הדור כולו. לכן, לפני התפילה, הרב צבי יהודה קוק היה קורא את העיתון, כדי לדעת על מה להתפלל. יודעת, תפילה אמיתית. יש גם ראש ישיבה גדול בדורנו, שאצלו התפילה בישיבתו מתחילה בשבע וחמישה, ולא בשבע, כדי שהוא ישמע את החדשות לפני התפילה וידע על מה להתפלל. וכבר אמרו ז"ל על פסוק, למה זה מצחיק אתכם? זה אמת, דבר גדול. וכבר אמרו ז"ל על פסוק, ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס לפני מן הפרגוד, אלא כשלימד סנגוריה על ישראל. וגדעון נאמר לו, לך ברוכך זה, לפי שלימד סנגוריה על ישראל. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא מי שאוהב את ישראל. איך אמר הגאון מווילנה, בפירושו לתיקוני זוהר, הקדוש ברוך הוא שונא את המקטרגים על בניו. מי שבא ואומר, זה לא בסדר מה שקורה. הקדוש ברוך הוא שונא את המקטרגים על בניו. וזה לא כל כך נעים להיות שנוא על ידי הקדוש ברוך הוא. וכל מה שהאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואליהם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו. הפלא יועץ, רבי אליעזר פפו, מגדולי חכמי הבלקן, בסרייבו, כתב ספר פלא יועץ. הוא כותב בערך סנגוריה, הוא אומר שבתקופת אלול ועשרת ימי תשובה, הדרשנים נוהגים לקטרג על העם. אז הוא כותב, רבי אליעזר פפו, שמצווה על השומעים לקום ולמחות בפני המקטרגים. אל תעשו את זה. ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזירות הקשות, ולפתוח עליהם שערי ברכה. הלמה זה דומה, לאף שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בנו, לבניו אהבה נאמנת. והוא דבר שהטבע יעיד עליו, והוא עדיין הכהן הגדול, שמעו עליו שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו, וכן אמרו, אהו גברא דאחלה אריה בריחוק לתא פרסה מיני דרבי יהושע בן לוי, ולה ישתאה אליהו בהדי תלתא יומי. הרי לך החובה המוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על פני דורם, והנה כבר ביארנו חלקי החסידות הראשיים ופרטיהם מסורים לכל בר שכל ולכל לפתהור להתנהג בם, ולך הישר לפי השרשים האלה כל דבר בעיתו.